יש רוח ממוזג שמתערב יפה עם העולם והחיים, עם סדרי המעשים והנהגות, עם סדרי המעשים והנהגות המידות. אינו ניכר כל כך בפעולתו לעצמו, אבל הוא מגלה את כוחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי מעשה. זהו רוח ההלכה, רוח תורה שבעל פה, המסדרת את הקודש באורח החיים. כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, הרי הוא נעשה כיסא ובסיס עליון של האגדה העליונה, המשוטטת בגבעי מרומים ותופסת את המאוויים הנצחיים. אמנם יש רוח סער שאינו מתקשר עם הרוח הממוזג, פורצו גדרים ואינו מחכה לסידור העולמי שיבוסס, לסדרי החיים ותיאוריהם שיתאחדו במזג הקודש והטוב, ומגבוה ידעה עד עמקי תחתית ולא סידור. לא יוכל להתערב עם חיי בני אדם המסודרים. מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפה, העזות, ועוד מידות רעות כאלה. לצורך שעה, לעת מלחמה, יש שרוח זה נחוץ הוא, אבל אם ירצה להיקבע לסדר חיים קבועים, לא ירצה. פירות מסודרים וקבועים להיות ראויים למחיית דור דורים לא ייתן. יתגדר באגדה העליונה, בחוכמות נסתרות, בהגיונים עליונים, במחזות גדולים, בפלאים ובמופתים, בתפילה של מסירות נפש, בסגולות של קישור נשמות ובפלאי פליאות של נהורים ושל מחשקים. אבל אותו היושר העליון, האור המתוק, המתוקן והמקובל, מימי השילוח ההולכים לאט, זה יחסר לו. בישראל יגלה רק בצורה של סעד לעת רעה, לביצור חי בעת זעם, לעת קרב ומלחמה, והיא באה לתיקונה השלם כשהיא מתחזקת ומשתרשת ביהדות העתיקה, תורת הפרושים, לכל גודלה, אורכה, עומקה ורוחבה, עם כל עמקיה והריה, עם כל חילה, עוזה ותוקפה, שהיא כוללת את הכל, את המעלה ואת המטה, עילית ותחתית כרוכים בה, הבא ברשותה ובכוח עוצמתה אל העליות העליונות, אל הפרדסים הגנוזים, הרי הוא הולך במגדל עוז, במגדל עוז השם, מלא ביטחה, וכל ההמון הגדול הנמשך על פי תורת אם, יוכל לבוא לאור חיים נאמנים, מסוגלים לתחייה שלמה, לא פרץ ולא יוצאת, ומפנימיות רוחו יחזה חזות הכל, ובשובה ונחת יבשע. טוב, אני מרגיש שהפסקה הזאת, עוד לפני שהבנו אותה טוב, אבל יש איזה קשר בינה ובין פסקה חף ב', שם דיברנו על שני צדדים של התורה. הניתוח ההלכותי, כפי שהוא מתאים אל רוח הקודש, ההשכלה נשאבת מקור רוח הקודש. פה זה גם כן דומני שני הקצוות, אבל מאספקט אחר. יש רוח ממוזג, ופה מופיע כשתי רוחות. יש רוח ממוזג שמתערב יפה עם העולם והחיים, עם סדרי המעשים והנהגות המידות. איננו ניכר כל כך בפעולתו לעצמו, אבל הוא מגלה את כוחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי מעשה. איזה רוח זה? זהו רוח ההלכה, רוח תורה שבעל פה, המסדרת את הקודש באורח החיים. רוח כזאת, אטמוספירה כזאת, מדיניות על כזאת, שהיא קשה לפעמים להצביע עליה, כי אתה לא מרגיש בכלל שיש רוח כזאת. זה סתם. עושה לך רושם, יש אדם שקדן, יש אדם מנהל את החיים בצורה סולידית, וכשחייו הם חיים יהודיים, אז יש לו חיים יהודיים סולידיים. ואז לומד תורה, כשלומדים תורה, כמצוות, כמצוות, וזהו, החיים הם מנהל את החיים, כמו שבן אדם צריך לנהל את החיים. אבל הרב מצביע על זה שזה רוח. רוח ממוזג, המילה ממוזג פירושה פה, אני מקווה שאני לא טועה ומטעה, אבל ההפך של המילה ממוזג, דומני שזה נכון לומר קיצוני. יש רוח לא קיצוני, רוח ממוזג, מאוזן. ממוזג, יש בו מזיגה של כל הצדדים, לא תופס איזה נקודה מיוחדת. יש רוח ממוזג שמתערב יפה עם העולם והחיים. הרוח הממוזג הוא בניגוד למושג רוח סער. יש רוח סער, יש רוח ממוזג, והוא מתערב יפה עם העולם והחיים. כלומר, עם סדרי המעשים והנהגות המידות. אינו ניכר כל כך בפעולתו לעצמו. לא מרגישים משהו מיוחד ברוח הזאת. אבל הוא מגלה את כוחו הנאה והמסודר בחולת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי מעשה. כדי ללמוד, כדי להיות תלמיד, לכל שכן להיות תלמיד חכם, אז צריך איזה כוח, צריך איזה כוח נפשי. והוא, כן, אותו כוח סולידי של התמדה, שקידה, רצינות, עמידה ב... ביכולת עמידה במשימות. וזה רוח נאה ומסודר, שדברים צריכים להגיע לידי תלמוד ולידי מעשה, כן? גם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, והחיים האגונים הם כאלה שהם אינם רק אקדמי, אלא הם מתרגמים באיך בן אדם מתנהג. ולשמור על סולידיות בחיי המעשה, שוב, זה הרוח, שם מופיע כוחו. רוח ההלכה, רוח תורה שבעל פה, סתם, רוח תורה שבעל פה, זה אותה קלאסיקה של יהדות, כמו שהרב בסוף הפסקה פה יזכיר, תורתם של הפרושים. והם יותר ראשונים של רוחה של תורה שבעל פה, כלומר, בזמן שהייתה מאוד דומיננטית, מאוד עיקר הדרה של תורה שבעל פה, היה בזמן בית שני, כך אומרים חז"ל, בפרקי חלות. על כל פנים, מאז, מאותה תקופה של עבור מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה, שהיא ההכרזה האדירה שפותחת את תקופת ימי יסוד המעלה של השבת ההתרה ליושנה על ידי אנשי כנסת הגדולה, המייסדים את כל המסכת של החיות הישראלית באופייה מאז ימי בית שני עד עצם היום הזה. מה שנקרא יהדות, תורה שבעל פה, זו הרוח. זה הרוח, רוח הלכה, זה מה שנקרא רוח תורה שבעל פה. שהיא מסדרת את הקודש באורח החיים. אורח החיים כמו אורח חיים של השולחן ערוך. אורח חיים, שמנהלים את החיים באורחותיהם, בשביליהם הצרים, הקטנים, הפרטיים, היומיומיים, עם כל פרטי הפרטים, שוב, בצורה שקיטה, רגועה, סולידית, יציבה, מתמידה, ויש בה את אותו רוח מאוזן שמתערב יפה עם העולם והחיים. כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, הרי הוא נעשה בכיסא ובסיס עליון של ההגדה העליונה. להיות שייך להגדה העליונה, המשוטטת בגבעי מרומים ותופסת את המאוויים הנצחיים, יש צדדים של המחשבה לא ההלכתית, שהיא ענייני ההלכה, זה תמיד היחס לפרטים, הנהגה מפורטת, מדויקת, מקונקרטית. אלא ישנה את ההגות, הגדותית, הכללית, המאגדת. זוהי האגדה. המחשבה הסיסטמית, השיטתית, הכללית, שתופסת את העקרונות ואת רוח התורה מצד כללותה, זה עניינה של האגדה. ובכל שהכללות הן יותר מקיפות, יותר עליונות, חובקות, זרועות, אדם, נפש, ועולם, והוויה, והיסטוריה, ומטה היסטוריה, וכל זה כאחדות, האגדה הולכת ומאגדת בזרועותיה, זרועות עולם. והיא הופכת להיות האגדה העליונה, שהיא משוטטת בגבעי מרומים, ותופסת את המאוויים הנצחיים. המגמות, האידיאלים, השאיפות, הכלליות, הנצחיות. זה עניינה של האגדה. וישנו מתאם בין, פה זה באמת מאוד מתאים למה שראינו שם בפסקה חפבית, ההשכלה נשאבת מקור רוח הקודש, זה האגדה, היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה המפגיעה שבטבעיות הניתוח ההלכתי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל ראינו שם. אז דומה הרעיון שנאמר גם פה, כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, חיים יהודיים כמו שצריך, דברים מאוד מתאימים למה שאני מתאר לעצמי כל ילד מכיר, שלא ראוי להיכנס לפרדס, אלא מי שמילא קריסו לחם, בשר ויין. הניסוחים ההלכתיים הידועים, שכמובן מי שייך ללב, מי שייך למסתרות, מי שייך לגדולות, מי שייך לפנימיות התורה, כמובן, תלמידי חכמים היותר גדולים. מי זה תלמיד חכם? במי אדם נבחן שהוא תלמיד חכם? משהו למדן, משהו שייך לכיף, שעס, פוסקים. על פי הקלאסיקה של הלמדנות, התורני לומד ועושה. כמובן, תלמיד חכם זה לא בגלל שיש לו איזה דוקטורט בתלמוד, לא עושה אותו לתלמיד חכם. זה סתם צדיק, תלמיד חכם. למדן, ומה שהוא לומד הוא גם מקיים. אדם כזה זקן ויושב בישיבה, סביר שיום אחד יש שייך לאותם רזים עליונים, וכנראה ישנה קורלציה בין הדברים. רוח ההלכה, רוח תורה שבעל פה, כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, הרי הוא נעשה כיסא ובסיס עליון, זה נעשה, זה מהווה הכנה טובה מאוד, זו הרוח, דווקא הרוח הסולידית, המקיפה, השורשית, המסורתית, היציבה, המסורגת וממוזגת ומאוזנת בכל מערכות החיים. הסולידיות הזאת היא זאת שמהווה את הבסיס היותר טוב אל הכניסה לעומק, העומק האמיתי, אל האגדה העליונה והשיטוט בגבעי מרומים, של אותה אגדה העליונה התופסת את המאוויים הנצחיים. עד כאן הרוח האחת, כן?
לכאורה מה שמובן פה זה שההלכה עושה את הבן אדם כלי לקבל אורות מסוימים, להכיל הבנות ותובנות עמוקות מסוימות?
אם הניסוחים שלך הם יותר ברורים מה שנאמר, אז כן. אבל אני חושב שהניסוחים שלך הם צריכים עברות. ודומני שכל מה שהסברנו זה עברות לניסוחים שלך.
כן, אבל אני רוצה פה לשאול משהו.
כן.
אז לכאורה אין שבזמן, כמו בנמה חכם עדיף מנביא, אנשים ללא להיות כלים מסוימים, צריך לקבל את השפע המסוים של הערה שהיא מעל רוח הקודש, שהיא מעל ההגדה. אז אנחנו מתבטא הקבלה הגדולה הזו שבבלית.
חביבי, חביבי. הערה לסדר. אנחנו לומדים פה, על כל פנים הגישה של איך שאני מלמד, אני לא יודע הרבה דברים. אני יודע לקרוא ולנסות להבין מה כתוב פה. אבל זה נכון שמדי פעם, אז בוא נגיד, אני חוטא בזה, אבל הפריבילגיה הזאת, אני שומר את זה רק לעצמי. לסתות מהנושא, זה רק מותר לי. ואני... על פי רוב אני לא מתיר את זה אפילו לא לעצמי. לא כל שכן, לא על ידי שאלות או על ידי הערות, שהן יכולות להיות מאוד חשובות ולעורר כל מיני נושאים חשובים, סוגיות, קשרים. אבל כשאנחנו עסוקים, כתבי הרב הם כאלה שעל פי רוב הלומדים, בטח מאלה שנמצאים פה, הנחת העבודה שלי שהם לא, איך נגיד, מיומנים גדולים בנושא הזה. ואנרגיות נפשיות רבות, נצרכות כדי להבין מה כתוב פה, בשורות האלה. ועוד שאנחנו מאוד עסוקים לגייס את המשאבים הנפשיים שלנו, להצליח להבין פה מילה כתובה, נתחיל לנסות להבין דברים, מה שרב כתב פה, כתב שם, סוגיות אחרות וזה. זה צורה קלאסית שאני לא נוהג בה. יש אנשים אחרים שהם אולי כן, זה לא בכך פסול. אני לא, ופה לא, זהו. לא מרשה. אני אומר עוד פעם, לפעמים כן, יצא מן הכלל. הפעם זה לא היה יצא מן הכלל, לא מקבל את שאלתך. אנחנו נדחה, למרות שהיא יכולה להיות שאלה מאוד חשובה, אבל לא עכשיו. כן. אז... אז ראינו שיש רוח מוזג שמתערב יפה עם החיים בעולם, עם העולם והחיים, עם סדרי המעשים והנהגות המידות, איננו עיקר כל כך בפעולתו לעצמו, אבל הוא מגלה את כוחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי מעשה. זהו רוח ההלכה, רוח תורה שבעל פה המסדרת את הקודש באורח החיים. כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, הרי הוא נשא כיסא ובסיס עליון של ההגדה העליונה המשוטטת בגבעי מרומים ותופסת את המאוויים הנצחיים. אז עד כאן קיבלנו שורות ראשונות של פתיחה להצגה, להכרה של הרוח האחד. עכשיו נעשה הכירות עם הרוח השני. אמנם יש רוח אחרת. הרוח הזה זה רוח סער, שאינו מתקשר עם הרוח הממוזג. זה לכאורה לא הולך כל כך ביחד. הרוח הממוזג זה רוח ראשון, ורוח הסער זה הרוח דנן, שעכשיו אנחנו מעיינים בו. מה עניינו של רוח הסער? פורצו גדרים ואינו מחכה לסידור העולמי שיבוסס, לסדרי החיים ותיאוריהם שהתאחדו במזג הקדוש והטוב, ומגבוה ידעה עד עמקי תחתית בלא סידור. לא יוכל להתערב עם חיי בני אדם המסודרים, מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפה, העזות ועוד מידות רעות כאלה. לצורך שעל את מלחמה, יש שרוח זה נחוצו, אבל אם ירצה להיקבע לסדר חיים קבועים, לא ירצה. פירות מסודרים וקבועים להיות ראויים למחיית דורדורים, לא ייתן. יתגדר באגדה העליונה, בחוכמות נסתרות, בגיונות עליונים, במחזות גדולים, בפלאים ובמופתים, בתפילה של מסירות נפש, בסגולות של קישור נשמות ובפלאי פליאות של נאורים ושל מחשקים. אבל אותו היושר העליון, האור המתוק, המתוקן והמקובל ממי השילוח הולכים לאט, זה יחסר לו. אז עד כאן, אם אינני טועה, זה השורות שתיארו לנו פה את הרוח השני. עוד פעם נראה אותה. יש רוח שר, שאינו מתקשר עם הרוח הממוזג. עניינו הוא פורץ וגדרי, לא נורמלי. לא בתוואי, לא בתלם, לא כמו כולם, לא בסדר. פורץ וגדרים, לא בסדר ולא בזמן. אינו מחכה לסידור העולמי שיבוסס. הוא לא עניין כל כך אבולוציוני. לא עניין שלאט לאט התפתחו הדברים, מהלך סולידי של החיים. לא. הוא לא מחכה לסידור העולמי שיבוסס. הוא לא מחכה לסדרי החיים ותיאוריהם שיתאחדו במזג הקדוש והטוב. אולי אפשר להסביר את זה לפי... כל רוח הוא מוסבר על פי ניגודו. אז מזה נבין, הרוח הממוזג, אז כנראה זה הולך לאט לאט. הזכרנו למשל מקודם, אני יודע, אין עדיין, זאת אומרת, אין לטייל בפרדסים, אלא מי שמילא קריסו לחם בשר ויין. אבל לפעמים יש הדרכות שהן לא כאלה. ולא מחכים שבאמת האדם אז הוא יהיה, אני יודע, גדול בישראל, בגלל שהוא תלמיד חכם וזקן ויושב בשבעה וחכם חרשים ונבון לחש, ומתוך כך ראוי לשמוע ברזי תורה. לא, פתאום כולם שומעים. הרוח הזה הוא לא מחכה שהתכונות, המזגים, האופעים, האיכויות האישיותיות ילכו ויתפתחו, יהיו מסוגלות כמעה כמעה להיות בנויות לאותו תוכן, אידיאל, רעיונות, הכללות, מגמות וכדומה מאוד. הוא לא מחכה שיתאחדו במזג הקדוש והטוב, יתאחד במזג הקדוש והטוב, זאת אומרת, התכונות הנפשיות, ילך אדם ויזדקך במזגיו, בתכונותיו. פה המזג הוא שונה מהרוח הממוזג. הרוח הממוזג הוא לא במשמעות, ככה ניסיתי לפרש, לא קיצוני, לא סוער, מאוזן. ופה המזג זה כמו מזגים ותכונות. אז פה הרוח הסוער, הוא לא מחכה לסדרי החיים ותיאורים שיתאחדו במזג הקדוש, הקדוש והטוב. בתכונות נפשיות ששייכות לקדושה ולטוב. ולפני שישנה הכשרה נפשית, בתכונות, באופעים, במבנה רוחני, מגבוה ידעה עד עמקי תחתית, בלא סידור. לא יוכל להתערב עם חיי בני אדם המסודרים, לנהל חיים יציבים, יומיומיים. חיים נורמליים זה מישהו שפוי, מישהו שייך למציאות, אז הוא יודע שהחיים, אין לצפות שהחיים כל הזמן יהיו בפלאי פלאות. כי חיים, בוא נגיד את הדברים בצורה פשוטה או ברורה, הם אפרורים. וזו תכונתם יותר סודית. חיים זה יום יום. איך נראה היום? כמו אתמול. ואתמול כמו שלשום, וזהו. ככה מנהלים את החיים. בסדר, פה ושם. יש הפתעות. אבל לא יכול להיות שכל החיים יהיו הפתעה אחת גדולה. מזה מצב של בית משוגעים. הרוח הזאת, הרוח הסוערת, היא כזאת שהיא לא יכולה לנהל את החיים. כי אי אפשר כל הזמן בסערות. לא יוכל להתערב עם חיי בני אדם המסודרים. הוא מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפה. חוצפה, עזות ועוד מידות רעות כאלה. כי יש פה סולידיות, יש פה יומיומיות, יש פה משטר ויש פה סדר, ויש את היוצא דופן. פתאום, לא בגדרים, לא במשמעת, לא במשטר, לא כמו שרגילים. כדי להתנהג בצורה יוצאת דופן, בסדר. בוא נגיד, כל צדיק הוא יוצא דופן. מה הקושי זה משונה בעורו? אף צדיק הוא משונה, כמו שיש בדברי חז"ל. אבל מכל מקום, להיות משונה, אז יש בזה ממשק עם דברים שהם יכולים להופיע בצורה לא טובה, ויש שם אלמנטים לא טובים. עזות, חוצפה, מידות רעות. יכול להיות, לא להתבלבל, יש דבר כזה. אל יחשוב אדם שאין מקום למידות רעות בחיים. זו תפיסה לא נכונה. כי התפיסה השלמה של הטוב היא לא מבקשת להכחיד את הרע, שלא יהיה רע. אלא הרע צריך להיות, רק הוא צריך להיות שלוט על ידי הטוב. השלמות המוסרית והרוחנית של האדם זה שיהיה בו כוחות רעים, אבל הוא ישתמש בהם לטוב. לא אמרתי חידוש גדול, נכון? זה מה שאנחנו אומרים פעמיים, שלוש פעמים כל יום. אהבת את השם אלוקיך בכל בבך ושני יצריך. יוצא שאנחנו לא מבקשים שלא יהיה לנו יצר. צריך שיהיה נטיות שהן בפני עצמן, שהן תופנה בלא ההקשר הכללי, הן הופכות להיות רע. והנטיות האלה, אוי ואבוי אם הם יוכחדו, החיים יוכחדו אם המידות האלה לא תהיינה, אם הנטיות האלה לא תהיינה. אבל הן צריכות להיות במסגרת עבודת השם. זאת אומרת, במסגרת האיזון, המקום, הזמן, המידה והתאמה אל התכלית הכללית. זה נקרא לעבוד את השם גם ביצר הרע. אז זה לא בהכרח שמה שהרב כותב פה, שרוח השר מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפה והזות ועוד מידות רעות כאלה, זה לא בהכרח שבזאת הוא פוסל את הרוח הזאת. הוא אומר, זו רוח רעה. כי היא משתמשת בדברים רעים. זה לא הנושא. זה לא כתיבה שהיא באה להאריך באופן שלילי את הרוח הזאת. זו רק כתיבה שהיא באה לתאר את עניינה של הרוח הזאת. כזאת היא הרוח. הרוח הזאת היא משתמשת במידות רעות. מוכרחת היא לקחת לה לעזר מידות רעות. עכשיו זה, כשמתעסקים במידות רעות זה מסוכן. אם מתעסקים במידות רעות בצורה נכונה, אז זה יפה מאוד, זה עבודת השם. ואם מתעסקים במידות רעות במידה לא נכונה, אז זה חטא, זה רע. אז יש פה רק סימון על הסכנה שיש ברוח הזאת. זה לא שלילה של הרוח, אלא, אתם מבינים? זה כמו שאפשר לדבר, לטוס במטוס. תראה, לטוס במטוס זה כולל אפשרות להתרסקות. בסדר, זה לא בטוח שזה פה המלצה לא לטוס במטוס. רק זה הצבעה על המורכבות של העניין. את רוצה לומר משהו?
אם המידות מעצמן הן לא רעות, אז למה הן נקראים רעות?
אני לא יודע, אבל ככה זה. כל מה שהוא שייך לנטיות שאנחנו חשים אותם בצורה טבעית, ראשונית, מיידית, בצורה כזאת שאם נלך אחריהם, אז לא יהיה טוב. אז אנחנו מגדירים את זה כרע. תגיד, זה לא צודק. שאלתך, זה עצם הקביעה, שזה לא צודק. בוא נסתכל על הדברים, לא איך שאנחנו חשים אותם, אלא נסתכל על הדברים כמו שהם הונחו בנפשנו, לצורך תכליתן אלוקית. ואז זה טוב. אז למה לקרוא לזה רע? לא יודע. אבל עובדה שככה אנחנו עושים. כי אתה מבין, תאוות, יצרים, אז אנחנו קוראים לזה רע. תגיד, זה לא רע. כי אם אין לי תאווה, אז אני לא אוכל. אני לא אוכל, אני אמות. אז זה טוב. לא, הנטייה לאכול היא נקראת רעה. אלא, כשאני אוכל במסגרת רצוני לחיות למען הבריאות שתגויס אל המטרות הנעלות של השכל, המוסר, הרוח, הקודש, הטוב, הכלליות, כלל ישראל והעולם והקדוש ברוך הוא, זה עבודת השם, תאמר. ומכל מקום, כך זה נקרא. כי אולי זה בא לסמן לנו, אולי זה חכם, תוך כדי דיבור אני חושב את זה, שאולי זה חכם לסמן את זה כרע. אל תהיה תמים. כי זה קל מאוד להגיד על כל הנטיות הטבעיות שנמצאות בנפשנו, להגיד שזה טוב, זה הקדושה. ורק אנחנו ננהל את חיינו מתוך מחשבות כאלה, אז אנחנו נחיה חיי בהמות וחיות רעות, וגם ניתן את הנימבוס של הקדושה. אז בוא, תירגע, תבין, תדע לך, עיר פרי אדם יבלט, והנטיות הטבעיות, כמו שאתה מכיר אותן, חשות בהן. כל מה שאתה מכיר בנפשך בתור נטייה טבעית, רגע, אל תקבל אותה כמו שהיא. היא צריכה סינון, צריכה טיפול, צריכה זהירות, צריכה טיעול, צריכה סיחור. אחרי שטיפלת בה בכל התדדים האלה וכדומה ועוד, אחרי זה תגיד שזה ממש מצוין, וזה התגלות אלוקית, וזה קדושה, וזה נפלא. אבל קודם כל תגדיר את זה כרע. אז זה חכם מוסרית, אתה מבין? אז שוב, תכן ויש צדק. ושאלתך, למה להתייחס בצורה פסימית אל החיים? למה להתייחס אל עצמי בצורה שלילית? בוא נסתכל על עצמנו במבט חיובי, במבט מדעי, במבט כללי, במבט תכליתי, ומבחינה הזאת זה נראה. אז למה להסתכל על פרטי? אנחנו מתחילים את החיים שלנו בלי הרבה פיקחויות, ויש ילד טוב, ויש כללים איך הילד הטוב מתנהג. ולא ככה, זה לא טוב. ונזכור את זה. יש טוב, ויש לא טוב. ולא כל מה שאתה חש, זה טוב. וקודם כל, אחרי זה נהיה חכמים. ונגיד, אין דבר שאתה חש שהוא לא שייך לטוב. שיש תהיה גדול, וכבר אתה באמת גם מתנהג בצורה כזאת שבאמת ניכר שקנית את האופי הטוב, אז נכון לחשוב כך. כן.
זה קשור בשליטה בעצם, זאת אומרת, שבערך שאתה שולח בזה, זה הופך מרע לטוב.
נכון.
למתן את זה ולהכניס את זה למסגרת שהיא
מתאימה. נכון. כל הרע הוא רע בגלל שבלשונך אפשר לקבל את זה, הוא לא בשליטה, אבל דבר שהוא בשליטה, אז זה הופך להיות טוב. כן, אבל נחזור לענייננו, בעיקר ענייננו, אנחנו עסוקים פה עכשיו ברוח הזאת. אותו רוח שר, שאינו מתקשר עם הרוח המוזג, שפורץ וגדרים ואינו מחכה לסידור העולמי שיבוסס, לסדרי החיים ותיאוריהם שיתאחדו, במזג הקדוש והטוב, ומגבוה ידעה עד עמקי תחתית ולא סידור. לא יוכל להתערב עם חיי בני אדם המסודרים, מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפה הזאת ועוד מידות רעות כאלה. לצורך שעה, לעת מלחמה, יש שרוח זה נחוץ הוא. אבל אם ירצה להיקבע לסדר חיים קבועים, לא ירצה. הנה, עכשיו הרב פה מסמן את הערכה ביחס לרוח הזאת. הרוח הזאת יש זמן או מקום שהיא נצרכת, היא נחוצה, לעת מלחמה. אבל יש מקום ששם זה לא ירצה. אי אפשר לנהל את החיים בצורה קבועה על פי הרוח הזאת. כי פירות מסודרים וקבועים להיות ראויים למחיית דור דורים לא ייתן. יש וצריך בעזרת הכוח הזה לפתור בעיות. אבל לבנות דורי דורים, זה כנראה שייך לרוח הראשון. הרוח הזה השני יתגדר לא כל כך כמו הרוח הראשון, שבו הוא ממוזג, הוא מקיף את הכל, אז הוא רוח ההלכה. ומסתבר שרוח ההלכה הוא בסיס דווקא, ויש לו קשר, הוא מתאם אל האגדה העליונה. אבל רוח השני הוא לא כל כך מסתדר עם רוח ההלכה. הוא דווקא מאוד שייך לאגדה. יתגדר באגדה העליונה, זה הגדר שלו, זה האזור שלו, זה העסק שלו, זה מה שמעניין אותו. חוכמות נסתרות, הגיונים עליונים, במחזות גדולים, בפלאים, במופתים. בתפילה של מסירות נפש, בסגולות של קישור נשמות ובפליאי פליאות של נאורים ושל מחשקים. החיים של הרוח הזאת השנייה הם מאוד תוססים, מאוד צבעוניים, מאוד עזים. יש שם שערות, הרבה אקשן. אבל אותו היושר העליון, האור המתוק, המתוקן והמקובל, מימי השילוח ההולכים לאט, זה יחסר לו. אז נרמזנו פה, יען מאס העם הזה את מימי השילוח ההולכים לאט, אומר הנביא כזכור. ומימי השילוח ההולכים לאט, זו מלכות ישראל, לא מלכות תורה שבעל פה, כנראה זה אותו עניין, בשקט, לא ברעש השם. ומכל מקום, הרב לא כותב את זה פה, אבל אני מהרהר, אתם יודעים, יש עוד שם נקרא המעיין, המעיין הישועה הזה של השילוח. אתם יודעים עוד שם איך הוא נקרא? גיחון. נכון. אז אתם רואים, המעיין הזה עצמו הוא השילוח, אבל הוא גם נקרא גיחון. ותדעו לכם שהגיחון באמת במקורו כיום לצערנו זה לא כל כך ניכר, אולי משהו התקלקל שם, אבל בעיקרון מעיין השילוח הוא מעיין פועם, וכבר אני לא ראיתי את זה, אבל קיבלתי דיווח בימיי, זה היה, אני לא יודע אם בימיכם, כל פנים אחרי מלחמת ששת הימים, אז סיפר לי אחד מרבותיי, שהוא היה שם בטיול, עם ילד קטן שלא על הילדיים, ולפתע גאו שם המים, לפתע, והיה שם סכנת נפשות ממש, כי כל המנהרה שם התמלאה, שלא לדבר שהיו שם להקה של בנות אמריקאיות, שאתם יכולים לתאר לעצמכם איזה היסטריה הלכה שם. אבל על כל פנים, לענייננו עכשיו, יש, והשילוח עצמו לפעמים הוא גח. רק מי ראה דבר כזה? זה פעם ב. ומכל מקום, הנביא אומר, ממי השילוח הולכים לאט. כך אנחנו זוכרים את זה. והרוח השני, ששוב, המשל שהבאתי פה, או המשל הבאתי, זה הרב מביא, ואני רק מושך את זה לכיוון השני, שהרב לא מזכיר את זה פה, אז הוא יכול להשלים את העניין, שלא נחשוב, גם רוח השר זה גם רוח הקודש, גם רוח קדוש, אלה שני רוחות קדושות, אלא, יש את הרוח הקבועה, יש רוח שר. מכל המעלות ופילי הפלאות של הרוח השני מתגדר בהגדה העליונה ובחוכמות נסתרות ובהגיונים עליונים ומחזות גדולים בפלאים ומפתיעים, בתפילה של מסירות נפש, בסגולות של קישור נשמות ופלאי פליאות של הורים ושל מחשקים. אבל היושר העליון, שזה האור המתוק, המתוקן והמקובל, מימי השילוח הולכים לאט, זה הרסר לו. בישראל יגלה רק בצורה של סעד להתראה. שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מחירותיהם. בסודם על תבוא נפשי, בקלם את אחד כבודי. אבל בשעת מעשה, הכזונה יעשה את אחותינו? ולמי נשארה המילה האחרונה? ליעקב שאומר, אחרתם אותי? או לצעירים האלה, בעלי הרוח הסוער? זה נכון, המילה האחרונה נשארה שלהם, כזונה יסת אחותינו. אז בישראל יגלה רק בצורה של סעד לעת רעה, לביצור חיל בעת זעם, לעת קרב ומלחמה. אבל היא באה, זה מוזר פה, ההיא הזה, כי לכל אורך הפסקה עד פה, דומני שזה היה הוא, הרוח. אבל הרוח כזכור, זה יכול להיות הוא ויכול להיות היא, ופה הפכה פתאום הרוח להיות היא. כן?
יכול להיות שהרב ממש מלך חסידות?
אני אגיד לך, לפני שנים רבות, דומני שהייתי בגילך, אז שאלתי את השאלה הזאת באמצע שיעור, שמי שהעביר את השיעור להבדיל, זה היה הרב ציודה. ובדיוק מה שאלת זה מה שאלתי. אז הוא אמר לי, האמת היא שאני לא זוכר מה הוא אמר לי, רק אני זוכר מה נשאר לי ממה שהוא אמר. שזה לא טוב ההערה שלי, כי זה מצמצם. כי הרב פה מדבר, זאת אומרת, בגלל שזה הערה כל כך מוצלחת וכל כך, כל כך שקוף שעל זה הרב מדבר, אז יש פה בור ברשות הרבים. כי המחשבות מיד נוטות לסגור, ברור, הרב מדבר פה על המתנגדים, החסידים, ברור, שקוף, לא? אבל לא, לא בכדי הרב לא הזכיר את זה. כי הוא מדבר בצורה סתמית, על שתי רוחות. והם יכולים להופיע, הנה, לא בכתי בדווקא, פרובוקטיבית בחרתי בדוגמה שהבאתי, שמעון ולוי. יכול להופיע בהמון תופעות, המון 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 תופעות. אתה אומר שבחסידות הופיע הרוח הזאת? אתה צודק. רק העיקר, אל תצמצם. כי כשאנחנו לפעמים נוטים להביא דוגמאות, אנחנו סותמים לעצמנו את היכולת הרוחנית. כי מצד אחד, אז הדברים נעשים יותר מובנים, לכאורה יותר מובנים. כי הם נגישים, אנחנו יכולים למשש אותם. אבל אם נזכור שזה רק דוגמה, ולא לא דוגמה בלעדית, אז זה בסדר.
הקטע הכללי
שבעסקה
הזאת זה רק המילים רוח סער, שלא מתקשר עם רוח המוזג. כל שאר התיאורים שהרב מדבר פה זה לא, זאת אומרת, זה בכל ממש תיאורים פרטיים של ההתלבשות של הרוח הזה, תפילה של מסורת נפש וסגולה של שם השמות.
בסדר. כי הרב באמת מתאר מה מהותי לרוח הזאת. ואתה אומר שבחסידות הרבה מהסימפטומים האלה התגלו, אתה צודק. העיקר שים לב לאיך שהרב כתב, והוא מדבר בגדלות, אז לא נוריד את זה לקטנות. כלומר, הוא מדבר בהכללה סתמית, נתפוס את הידיעה של העניין, ונבין שזה יכול להופיע בהרבה וריאציות במציאות, והופיע בהרבה וריאציות במציאות. יכול להיות בכל מיני תופעות, שלא כל הסימפטומים הופיעו, אבל דע לך, כשאתה מתחיל לזהות את הרוח הזאת, דע לך מה יש שם. זה יכול להופיע בהרבה מאוד דרכים.
זה יכול להופיע גם בעניין של החילוניות, שזה מסביר את הקמת המדינה? אותו רוח
שר
בעצם, כי הכל מסתדר עד המילה התגדר,
שמסביר
שם כל מיני עניינים
האחרים. אז תראי, מה שיארתי עכשיו פה לשלומי, אז זה רלוונטי לגביך. אני מקווה שלא עכשיו כל בחור וטוב פה שיבזיק במוחו איזה רעיון על איזה יישום, אז הוא יזכיר לנו. כן, אני אלץ להגיד לכולם, אתם צודקים, אתם צודקים, אתם צודקים, אתם צודקים. אבל כולכם לא צודקים. כי עכשיו תעזוב, כי בסדר, יכול להיות בכל אחד, אתה יודע מה? אולי בעצם שאלתך עכשיו מתנוצץ הרוח הזה. כי עכשיו אנחנו לומדים, ועכשיו מה בך הרוח, פורץ, גדר, ועוד דוגמה. בכל דבר אני יכול למצוא את הצד הזה, אתה מבין? אז בסדר, בכל דבר זה קצת יהיה, קצת לא. העיקר, בוא נחזיק ראש עם מה שהרב כותב. ותמיד זה הכלל, תמיד, 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 בכל מה שלומדים, קל וחומר בלימוד תורה, יש להיזהר לא להוריד את הדברים אלינו. אלא תמיד אנחנו צריכים להשתדל לעלות אל הדברים. ולכן, להתנהג מאוד בזהירות בדברים שיש לנו יצר מאוד חזק לעשות את זה. וזה להמחיש את זה, להביא דוגמה קונקרטית. זה יצר שאני לא יודע איך לקרוא לו, טוב או רע. תקראו לזה איך שאתם רוצים, העיקר, זהירות עם היצר הזה. כי בסדר, הוא קצת טוב, כשהדברים יישארו אמורפיים, אז אנחנו לא מבינים שום דבר. אבל לא מראש שאנחנו רוצים להבין, אנחנו או זהו בדיוק. מהרב אומר דבר מדהים, כי בדיוק על זה חשבתי כל הזמן. כשאתה יוצא משיעור בתחושה כזאת, דע לך שמישהו פה נכשל, או אתה או הרב, או המורה שהעביר את השיעור, כי שמה, אם כל מה שלימדו זה מה שחשבת כל הזמן, ושמה לימדו את זה. כל המטרה זה לגדל אותנו לדברים שלא חשבנו כל הזמן. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים, ובואו נרחיב את דעתנו. ומה שחשבנו כל הזמן, מן הסתם זה חלק מזה, אם חשבנו את זה טוב. חזרה לתוואי, הדגמות, משלים, יישומים קונקרטיים, כולם ברוכים, כולם ברורים, כולם תכן והם צודקים, תכן שהם לא צודקים, אבל העיקר, תתפסו את הרוח, הכללית, תראו איך הרב כותב, הוא בא לחנך אותנו להבנת הישות, איך נקרא לה, האונטית הזאת, זה תורת יש, כללית, יישומים, אם סתם הרבה ישנם, אם סתם בעתיד יהיו עוד, כן, אבל זו הגישה הנוצרית, הרי חשיבה שתאוות האכילה וכדומה מוגדרת כרע בלבד. ביהדות ישנה גישה של קידוש החומר, אין שמחה אלא בשר ויין וכדומה. טוב, מה אני אגיד לך? אני לא חושב, זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל למצוא דמיונות בין היהדות לבין הנצרות, אז בוא נגיד, נוכל לבלות ימים ארוכים, כי מוכרח לגלות את אוזניך. נכון, כל הנצרות גנובה מהיהדות. לא לגמרי כל, אבל לכל פנים. תמחוק את היהדות, לא קמה בכלל הנצרות. אז זה שישנם רעיונות, ישנם קווים של דמיון בין יהדות לנצרות, בוא נגיד, איך נגיד, חידוש קטן מאוד. אנחנו פה הצבענו, בהערה הפרטית, ביחד לשאלה שנשאלה, הצבענו על הפיקחות המוסרית. זה נכון, זה נכון, שישנם בתוך היהדות אספקטים אחרים. הזכרנו את זה. כיוון שאמרנו, שמע, קודם כל תחשוד בעצמך הכרה, קודם כל תגדיר את הנטיות הטבעיות שלך כמסוכנות, אל תהיה כסוס כפר עדי נביאים. אז מה אתה רוצה להסביר לי שזה שלמה המלך היה פה ברוח נוצרית? זה מן סתם חלש. אבל אתה רוצה להגיד לנו שיש לנו תפיסה ושאיפה גדולה יותר, שמסילת ישרים לא נגמרת בסעיפים של זהירות וזריזות ונקיות ופרישות, אלא היא חותרת אל יסוד החסידות ושערי קדושה? טוב, יישר כוח שהזכרת לנו את זה. אבל כמו שאמרתי, זה קצת ברור מאליו, ו... כן.
אין מה הקבלה בין רוח הסב ונשמה לתור, שזה אופיים?
חביבי, אני מבקש, כשירחתי בדברים לשיחה שקוראים לך, יונתן, אז זה כדי שלא תשאל את השאלה שלך, אז אתה צודק. הנשמות של תור, יש גם כן את האספקט הזה, בסדר. אבל אני מבקש, כל מי שיש לו רעיון, אתם יודעים מה, מכאן ואילך, תרשמו את זה לעצמכם, כל אחד ירשום לעצמו וזה, ואני בגדול אומר, כל מה שאתם רושמים זה נכון. בתנאי שלא תחשבו שזה טוטלי וזה מוחלט, כי ברור של כל אחד מהערות שהערתם פה, אנחנו יכולים להסביר איך שזה לא דומה. אבל בסדר, יש פה רוח, שתי רוחות, אז יכול להתבטא בכל דבר. יכול להתנצץ בכל דבר. אני מבקש, מבקש לא לשאול יותר שאלות מהסוג הזה. זאת אומרת, אתם צודקים בסדר, צודקים בתנאי שלא תשאלו את זה. כן? כשהרב
מדבר
שרוח השר
מוכרח
לקחת את הצפה ואת
העזות, אז ידוע הרב מזכיר דווקא את המידות האלה, ומה ההבדל בין אלה?
אתה צודק שזה מאוד דומה. ייתכן שהחוצפה והעזות אלה המידות אולי כמו מה שאמרנו מקודם, איך נגיד, בראש וראשונה נצרכות פה, כי כשאתה פורץ גדר, כשאתה לא נמצא בתוואים כולם, אז התכונה הראשונית שנצרכת פה זה חוצפה ועזות. אז ייתכן, אבל זה ודאי, כמו שאתה מבחין, ודאי, ועוד מידות רעות כאלה, לא רק זה, עוד מידות. אבל זה נכון שהוא ציין אותם בתור ראשוניות, כי אולי במה שאמרנו יש הסביר. מה ההבדל בין חוצפה לעזות? לא יודע, ואולי. חוצפה זה, בראש וראשונה זה לא תכונה, אלא בראש וראשונה זה מעשה חוצפה. והעזות זו תכונה. תכונת העזות מתבטאת חוצפה, חצוף הוא עז פנים. יש פה עזות, והיא מתגלית בפנייתו, בפניו. אז החוצפה והעזות, נכון, זה מילים נרדפות, אבל מכל מקום חוצפה זה יותר החוצפה, אתה מבין? זה החוצפה. מה שמתבטא בחוץ, והעזות זה התכונה הפנימית. אז צריך צריך לקחת לעזר, אז עכשיו נשאל, אז למה לא כתב עזות וחוצפה? תכן שזה שוב, זה מצד מה שאנחנו רואים. אז הרוח הזה, כשהוא נותן את רשימו בחוץ, אז יש פה איזה חוצפה, עזות. אולי, לא יודע. כן. בישראל יגלה רק בצורה של סעד לעת רעה, לביצור חיים בעת זעם, לעת קרב ומלחמה. והיא באה לתיקונה שלהם, כשהיא מתחזקת ומשתרשת ביהדות העתיקה תורת הפרושים. הנה, אתה רואה? אז פה מדובר על היהדות העתיקה, תורת הפרושים, לכל גודלה, עומקה, עומקה ורחבה, וכל המכה והריה עם כל חילה, עוזה ותוקפה, שכולל את הכל, את המעלה ואת המטה, עילית ותחתית כרוכים בה, פה זה התיאור של אותו רוח ממוזג, והנה הוא נקרא תורת הפרושים. והפרושים זה בניגוד לצדוקים והבייטוסים. אז לך תדע, יכול להיות שהרוח השר הופיע גם כן בצדוקים ובבייטוסים ובנוצרי ובעצמו גם כן. אבל הנה אני בזאת חוטא במה שאמרתי לכם לא לעשות. העיקר, יש לחזור חזרה אל תורת הפרושים. וזה נכון. עכשיו, שוב, אחרי שהסתייגנו מהערה של שלומי, אז אני חוזר עליה. ונכון, תראו, כיום אנחנו לא מכירים את החסידות. מה זה חסידות? יש ישיבת גור, ויש ישיבת ברסלב, ויש ישיבת סלונים, ויש ישיבת... ושאומרים את המילים האלה, אף אחד מהשומעים לא מרגיש פה את הדיסוננס. משהו פה לא הולך. אבל תדעו לכם שבקלאסיקה, אם ישיבה לא גור, ואם גור לא ישיבה. אם, או ליתר דיוק, אם ברסלב, אז לא ישיבה, ואם ישיבה, לא ברסלב. אם חבד, לא ישיבה, ואם ישיבה, לא חבד. כי ישיבה זה שייך לבולוז'ין, זה שייך למתנגדים. וחסידות זה אנטי-ישיבות, בהגדרה ובמהות. כל רעיון זה המציאות הפרטית, זה המציאות ה... רוחנית, המציאות הזאת שהיא לא נמצאת בתלם. אבל כיום זה הכל אותו דבר. ותלכו לא יודע מה, לישיבות גדולות, ותגלו שראש הישיבה, מה הבדל בינו ובין איזה אדמו"ר? תראו את כל התלמידי הישיבה ביחס לרבי של הרב שלהם, ראש הישיבה שלהם. ראש הישיבה אמר פה, אמר כך. אין הבדל. אתה רואה שאלה הם חסידים ואלה הם מתנגדים והכל. וזה דווקא טוב, זה דווקא טוב. אבל שוב, לא טוב הדוגמה שאני מביא, כי אני מצמצם בדוגמה המוצלחת את המבט. אז אם אתם שמים לב לשלט שתליתי פה ליד הבור שקריתי, אז אני לא עושה את החטא של קריאת בור ברשות הרבים. אז כן, בישראל יגלה רק בצורה של סעד להתראה, לביצור חיל בעת זעם, בעת קרב ומלחמה, והיא באה לתיקונה שלהם כשהיא מתחזקת ומשתרשת ביהדות העתיקה תורת הפרושים, לכל רודלה, אורכה, עומקה ורוחבה, עם כל עמקיה והריה, עם כל חילה, עוזה ותוקפה. שהיא כוללת הכל. ובאמת, תורת הפרושים כוללת הכל, לא לחשוב, לא להתבלבל, לא לעשות את הרוח הסער שהוא שייך להגדה. ורוח ההלכה, ורוח הממוזג, זה רוח ההלכה. זה פשוט חוסר הבנה של העניין. כי כבר אמר בהתחלה, שרוח ההלכה דווקא הוא מהווה כיסא, הוא בסיס עליון של ההגדה העליונה. ודווקא להגיע אל הפרדסים היותר עליוניים, זה הדרך להגיע. להגיע אליהם לא בצורה של קוצר נשימה ויציץ ומת. או הציץ ונפגע, אלא בצורה של נכנס בשלום, יצא בשלום. כי היא כוללת את הכל, את המעלה ואת המטה, עילית ותחתית כרוכים בה, הבא ברשותה ובכוח עוצמתה אל העליות העליונות, אל הפרדסים הגנוזים, הרי הוא הולך במגדל עוז השם מלא ביתך. הוא הולך, הוא לא קופץ, הוא לא דואה. הליכות עולם לא. וכל ההמון הגדול הנמשך על פי תורת אם, וככה בונים את כלל ישראל. עם כל הכבוד לתפקידם של כל מיני רוחות שבאות לעודד רוח, ולפעמים נצרכות פה ושם, אבל לבנות את עם ישראל בכללותו, זו הרוח. כל ההמון הגדול הנמשך על פי תורת אם, יוכל לבוא לאור חיים נאמנים מסוגלים לתחייה שלמה. זה מה שיוביל את התחייה השלמה, ולא פרץ ובלא יוצאת, ומפנימיות רוחו יחזה חזות הכל, ובשובה ונחת יבשע. כן.
גם
על מתחזקת
ומשתרשת. מה
המשמעות
שהרוח הזאת משתרשת? היא משנה את עושה איזה שינוי ברוח ההלכה?
לא עושה שינוי ברוח ההלכה. לא, זה בדיוק להפך. זה רוח האגדה העליונה של רוח השר, שהיא נרגעת קצת, שוקטת מסערה, זה הדוגמה שהבאתי, שכל החסידויות הופכים להיות ישיבות.
מה התיקון שלה?
מה התיקון שלה? שתתחיל ללמוד גמרא, כמו בני אדם. ילמדו גמרא ופוסקים וקריאת שמע, יש זמן לקריאת שמע, ולא מעניינים ב-11 בצהריים, והחיים מתחילים להיות סולידיים.
זה רק מבצר אותה, אז מה
הטוב
שיצא ממנה?
אז הרוח מצד עצמו, רב אמר, יש ונצרח הרוח הזו לעת מלחמה. אבל כשמנסים לנהל פה נורמה של חיים ותרבות ולנהל תוכניות לתקומת אומה, עד כאן. זה בשם פנים ואופן לא. וייתכן שזה היה מהיסודות של התנגדות הגרא לחסידות. ושוב, אל תתבלבלו, אני כל הזמן, זה דוגמה. יכול להיות לזה עוד יישום. כן.
טוב, בסוף הביא את אותו פסוק של בית בסוף פסקה הקודמת. אם קשור הרוח המושג להכרת התורה העצמית, כאילו זה גם הוא אמר מפנימיות רוחו יחזה חזות הכל.
לא הבנתי את הקשר בין המילים שלך. זאת אומרת, מה הקשר בזה? בסדר, אתה שואל, הערת כמה הערות, כולם טובות. אתה אומר שזה דומה לפסקה הקודמת. מה זה...
משהו בא מפנימיות רוחו, יכול להיות שזה קשור לתורה העצמית, מה שפסקה רק ג'. אז אולי, אני מנסה כאילו למצוא, אני לא יודע מה הקשר, בין הרוח הממוזג לגילוי התורה העצמית, לגילוי גם
משהו...
יכול להיות, אני לא יודע
בדיוק איך לקשר. גם אני לא יודע. אבל אם לא ננסה לקשר, אז... בסדר, זה כל מה שאמרת, נכון. זאת אומרת, פה סך הכל המגמה היא הלוך להרגיעו ישראל, להיות רגוע, לנהל את החיים בצורה סולידית, יציבה, יש לה מבט של התנהלה לאיטי, לרגל המלאכה, לרגל הילדים, עד אשר יבוא אל אדוני שעירה, לאט, רחל ביתו בעין הצון, העולם הגלוי, וזה מה שמעניין את יעקב אבינו, שהתורה היא צריכה להיות מורשה הקהילה שלו. הוא צריך להתנהל לאט, ביציבות, ולא פרט ולא יוצא. ואתה מסביר לנו מה זה מפנימיות רוחו, איך זה חזות הכל? כן, לא במה שאתה מקבל אורות ומחזות ופלאים ומויפסים ותפילה ומסירות נפש וסגולות וזה, אבל בלא התערבות עם חיי בני אדם מסודרים, ובלא לחכות לסידור העולמי שיבוסס ולסדרי החיים ותיאורים שיתאחדו במזג הקדוש והטוב. אבל פה התכונה הטובה מתאחדת במזג הקדוש והטוב. התכונה המזגית של החיים, של האמון כולו, הולך ונבנה כמעה כמעה על ידי עצת השם שנקראת התורה. והמסלול התרבותי של עם ישראל, שהולך ובונה את איכותו הרוחנית והמוסרית לאורך אלפי שנות קיומו, בזאת יובל כל ישראל צון קדושים אל התכלית העליונה של כל המסע הזה של בית יעקב. וזה בשובה ונחת לבשר. ונחת. יעת. טוב, ברוכו.